שלום וברוכים הבאים לפרק האליפות של דנבר נאגטס. הנה החיוך של אורן, הנה החיוך. איך אתה מרגיש?
אני מבסוט שהתחלת את ההקלטה השנייה אחרי שהתחברתי. זה טרו שוטינג מאוד מאוד איכותי מצדך, סחתן עליך. אני אומר, אנחנו מקשקשים גם בלייב, אז מה זה משנה גם בהקלטה?
כן, לפעמים, כאילו, לפעמים אנחנו, יש לנו את הקשקושים שלנו קצת לפני שאנחנו מתחילים להקליט, ולפעמים זה דברים ממש טובים. אני אומר, כאילו, חבל שלא התחלנו להקליט. והיום אני בטוח שיהיו דברים טובים, כי זה פרק מיוחד. שמה, זה לא כל יום דנבר לוקחת אליפות. כאילו, מה זה לא כל יום? אף פעם זה לא קרה.
לא כל 46 שנים דנבר לוקחת אליפות. איזה אושר.
לגמרי.
משחק סיוט היה לנו, אבל אני רוצה...
היה משחק נוראי.
כן. אז אני, הוא היה נוראי, מורט עצבים, השיפוט היה גרוע, השחקנים היו גרועים, מייקל מלון היה גרוע, כאילו כולם עצבנו אותי, כל אחד בתורו ובדרכו, ובסוף יצאנו מזה.
אם אתה צריך לדרג מי הכי הרגיז אותך במשחק הזה, או מה הכי הרגיז אותך במשחק הזה, מה... בוא נעשה דראפט, מי הכי הרגיז אותך במשחק הזה?
שאלה טובה. לא יודע, המוח שלי לא עובד עכשיו. מייקל מלון הצבן אותי כשהוא הוריד את מורי מכל השחקנים בעולם בסוף המחצית, כדי שלא יאסוף את הפאול השלישי. אולי הייתה לו סיבה אחרת, אבל כאילו מתוך כל השחקנים שיש פחד שהם יאספו עוד עבירה, ומי שישמע מה זה שלוש עבירות להיכנס כאילו לרבע השלישי, לא נורא כאילו. אבל כן, לא, כולם עצבנו אותי, זה היה מאמץ משותף. מה איתך, איך אתה חווית את המשחק הזה?
אני חוויתי אותו בתחושה שמיאמי, כאילו, אני כל הזמן במין שאלה, האם מיאמי, הריצה של מיאמי היא overrated, או האם דנבר היא אחת האלופות הכי דומיננטיות בדור, לא יודע, 25 שנה האחרונות, כאילו, זה כי כאילו אני אומר מצד אחד מיאמי, כאילו בוא נה, דנבר קולים 18% מהשלוש, יוקיץ' וג'מל מאבדים 10 כדורים ביחד, ואתם לא כאילו ואתם לא מצליחים לנצל את זה, כאילו אתם לא בורחים להם, אתם לא, כאילו זה היה פלוס 7 נראה לי בהכי הרבה שהיה, כאילו זה לא היה, הם לא צריכו לברוח מעבר לזה. וכאילו אני מעצבן אותי, זה הצבן אותי, כאילו זה הרגיז אותי נגיד, שמיאמי לא הצליחו לברוח להם ולקחת למשחק, וג'ימי באטלר הרגיז אותי. כן, ג'ימי באטלר הרגיז אותי, דיברנו על זה הרבה פעמים, שכאילו אם אתה יש לך את הרמה הזאת, אז למה אתה שומר אותה תמיד רק לרגע האחרון האפשרי, שכאילו כבר אין לך שום מוצא אחרון, למה אתה לא משתמש בזה גם ברבע השלישי, למה אתה מחכה לשלוש דקות האחרונות של המשחק, שזהו, זה השלוש דקות האחרונות של העונה, פתאום עכשיו אתה משתלט על המשחק, כאילו זה לא ברור לי ההתנהלות הזאת, וכנראה זה כי באמת הוא עייף מנטלית, והקרסו שלו כבר מהסדרה עם הניקס הוא לא אותו דבר, והוא עשה טעויות בדקה האחרונה של המשחק, גם העיבוד כדור שקי-סי-פי שאלו אותו כזה, קי-סי-פי, מה עשית כדי לחטוף את הכדור? פשוט הייתי שם, הוא פשוט מסר לי את הכדור.
כן, פשוט מסר לו את הכדור.
לא, עשה איזה משהו אחד. כן, והשלשה הזאת שכאילו, שהוא ב-14 שניות לסוף שהוא זרק, ואני יכול להבין למה לעשות את זה כדי שיהיה לך עוד הזדמנות, אבל זה פשוט הייתה זריקה לא טובה. אז אני כאילו חושב שדנבר לא הייתה מדהימה בסדרה הזאת, כאילו דנבר ברור שקבוצה יותר טובה, היא לא הייתה מדהימה בסדרה הזאת, זה לא היה סדרה טובה של דנבר, בניגוד לסדרה עם הלייקרס, והיא עדיין הייתה משמעותית יותר טובה ממיאמי. ושם אני כאילו... זה המקום שאני נמצא בו, כאילו אני מתלבט כמה האליפות הזאת, כמה הסדרה הזאת אומרת לי כאילו שהריצה של ההיט היא overrated, או כמה היא אומרת לי שדנבר היא פשוט אחת האלופות הכי דומיננטיות אי פעם, כי יש כאילו טיעונים לכאן ולכאן, ואפשר לפרק את זה. כן. איפה אתה נמצא בסיפור הזה?
אני איפשהו באמצע. אני אוהב את הניסוח של השאלה של כמה היא דומיננטית לעומת כמה היא טובה, כי כמה היא דומיננטית מתייחס לעידן, ואז אני לא צריך לריב עם אנשים על אבולוציה, שזה יתרון, אבל אני גם חושב שעל פניו, זאת אומרת, זה הפלייאוף סופר דומיננטי של דנבר, יש סיבות לחשוב שהוא אולי כאילו אולי היה להם יותר מזל מאחרים, אני לא חושב, אבל יש טיעונים כאילו לרעת הקבוצות שדנבר פגשה, נגיד את זה ככה, וגם כשאתה רואה את המשחקים, נגיד הסוויפ מול הלייקרס היה סוויפ די צמוד, כן, למשל, ולא יודע, אני חושב, אני לא חושב על דנבר בתור ג'אגרנט ברמה של גולדן סטייט, האליפות הראשונה של גולדן סטייט הייתה כאילו, וואו, כאילו יש, יש שריף חדש, נכון? ואני לא מרגיש שלדנבר יש כזאת לפיתה, כזאת אחיזה על, על הליגה כולה כמו, כמו הקבוצות האלה, גם מסתכלים על העונה הרגילה, זה גם כן אינדיקטור טוב. אני כן חושב שדנבר קבוצה מדהימה, אני חושב שהיא אחת הטובות בהיסטוריה, שזה כבר, זה כבר איך שאני שופט את הדברים, אבל וכמובן שנגיע לדבר על יוקיץ' ועל המעמד שלו וזה, למרות שאותו ספציפית זה לא מעניין כל כך, אבל אני רוצה, כאילו יש לי מלא מלא כיוונים שאני רוצה לקחת אותם, אז בוא תגיב, אני אגיב לזה, ואני אדאג לסחוב אותנו חזרה מתי שבא.
סבבה, אז אני אכניס באמת גם קצת מספרים, כי ככה אני אוהב לדומיננטיות של דנבר בפלייאוף הזה. הם הפסידו רק 4 פעמים, וב-25 שנה האחרונות רק 3 קבוצות הפסידו פחות בפלייאוף. זה הלייקרס ב-2001, הווריורס ב-2017, והספרס ב-99, בעונה של השביטה. זאת אומרת, זה מכובד מאוד להיות בחבורה הזאת. היו עוד כמה קבוצות שהפסידו 4 פעמים, אבל הם כאילו ביחד עם הקבוצות האלה. הנט רייטינג שלהם הוא פלוס 8, זה רק הווריורס של בתקופה של קווין דורנט, היה להם יותר טוב, הקאבס ב-2016, הספרס ב-2014, שזו הקבוצה, אתה יודע, הכי אורגזמה של כדורסל שהייתה אי פעם, אני חושב, הלייקרס ב-2009, שזה הפתיע אותי, והלייקרס ב-2001, והספרס ב-99 שוב, הם כאילו הקבוצות היחידות שהנט רייטינג שלהם הוא פלוס 8 ומעלה בפלייאוף. זאת אומרת, זה כאילו, ויותר מהסלטיקס ב-2008, ויותר מהלייקרס של קובי בשנים האחרות, יותר מהפיסטונס, יותר מההיט, יותר מהספרס באליפויות האחרות. כאילו, כן, קבוצות, אבל קבוצות טובות, קבוצות שאנחנו כאילו, שאנחנו תופסים אותן כ, אתה יודע, מיאמי של לברון נחשבת כאילו אחת הקבוצות הטובות, לא יודע, בהיסטוריה, אחת השושלות הגדולות, הם היו יותר טובים מהם בפלייאוף הזה. מבחינת, אתה יודע, מבחינת מספרים. אז כן, זאת הייתה ריצה מאוד מאוד דומיננטית. אפשר לדבר על על האיכות של היריבות, כמו שאמרת, כאילו הם שיחקו מול 3 קבוצות פליין, אוהבים להגיד את זה עכשיו. אבל בצד שני שיחקו מול פיניקס, שזאת הקבוצה שכולם פחדו ממנה, כולם ניסו לברוח ממנה בסיבוב הראשון. אז בסופו של דבר, באמת מדובר באחת הריצות פלייאוף הכי דומיננטיות בדור האחרון. וכנראה הראשונה מני רבים, כי גם
נדבר רגע על הפליין, כאילו על הנרטיב הזה, שנינו לא מסכים, כאילו שנינו באותו צד של הוויכוח פה, אבל אני בטוח שיש מי שמאזינים ומאזינות לנו שלא, זאת אומרת שמזלזלים ומזלזלות בזה, וגם הנרטיב של קבוצות פליין, זה משהו שלא היה לנו לפני שהפליין נכנס בכלל, אבל לא חשוב, ואם כבר עושים את זה, אז הייתי הולך לפי הנט רייטינג של הקבוצות, כדי באמת לקבל תמונה של האיכות שלהם, כאילו, אם אנחנו באמת מעוניינים ב...
שגם זה בעיה, כי כאילו הנט רייטינג של הלייקרס הוא קצת מרמה, כי אחרי האולסטאר הם
בקבוצה שנה לגמרי. חד משמעית, אני מגיע לזה, אבל אני אומר, אם אתם רוצים כאילו להיות כנים עם המהלך ועם המחשבה שלהם, אז הדרך לעשות את זה לא לפי מיקום, אלא לפי נט רייטינג, לפי דברים אחרים. והדבר האחרון שאני אגיד זה שהקבוצות שרצינו שדנבר תנצח, הקבוצות של הפליין ניצחו אותן, זאת אומרת, זה פשוט, זה גניבת דעת להגיד שמיאמי לא קבוצה מדהימה, כאילו שהם לא קונטנדרים. זה גניבת דעת להגיד שהלייקרס לא קבוצה ממש ממש טובה, ובמיוחד בהקשר של הטרייד שהם עשו בזה. אז אני, וגם מבחן העין, אני חייב כאילו, ניסיתי להבין, אני לא יודע אם דיברתי על זה בפודקאסט כבר, אבל ניסיתי להבין למה אני כל כך אוהב את דנבר, ולמה אני כל כך באדם, וזה בגלל, תגיד לי אם עשינו את זה כבר, אתה תקן אותי אם כבר אמרת את זה.
אני לא יודע עדיין לאן אתה הולך, אבל בינתיים זה חדש לי.
יש, יופי. מה שאני רוצה לומר זה, ניסיתי להבין כאילו למה אני כל כך אוהד את הקבוצה הזאת, והתשובה היא שהם, שאם הם ינצחו, אז אני צודק. ככה אני מרגיש. זאת אומרת, יש שם איזשהו אישור לגבי האסתטיקה הספציפית, האישית שלי של כדורסל, והם מגלמים אותה עם, עם הסגנון משחק שלהם, ועם יוקיץ' ומרי, שהם שני שחקנים שאני חולה להם על הצורה, וזהו. אז גם מבחן העין אומר שדנבר באמת קבוצה סופר איכותית, גם הגנתית וגם התקפית, ואני בטוח שאנחנו נגיע ללמה, אבל לא, אני חושב שהריצת פלייאוף הזאת הייתה מאוד מאוד דומיננטית, אני חושב שבין זה לבין האם קמה פה שושלת חדשה, יש עוד שלבים בדרך, זאת אומרת, הנאגץ יצטרכו להראות המשכיות, הם יצטרכו להראות עקביות, הם יצטרכו לשמור על הסגל הזה, אני לא יודע אם הם יצליחו לעשות את זה, ושושלת לא מודדים אחרי האליפות הראשונה, מודדים את זה כמה שנים אחרי.
כן, אנחנו, אני זוכר שניהלנו פחות או יותר את השיחה אחרי האליפות של הבאקס ב-2021, ותראה איפה הם היום. כאילו זה, הדברים יכולים להשתנות מאוד מאוד מהר ב-NBA, אבל כן, דנבר נמצאת, הם בפוזיציה מאוד מאוד טובה כדי להמשיך את זה, כאילו כל החמישייה שלהם חתומה, ברוס בראון זה השחקן היחיד שהוא פרי אייג'נט,
אני כן חושב ש...
הם צריכים אותו, אבל הם, יש להם, אתה יודע, שחקנים צעירים על הספסל שיכולים למלא את החלל הזה, קריסטיאן בראון, ראינו אותו בפלייאוף הזה, צועק על אנשים כל הזמן אחרי דנקים, ופייטון ווטסון נגיד זה שחקן שלא ראה דקות בפלייאוף הזה, אבל מישהו שאני חושב שאולי בעתיד כן יכול להיות רלוונטי, וגם יוקיץ' הוא אחד היתרונות שלו, שאתה יכול פשוט לשים מולו לידו כמעט כל שחקן, והוא ימצא את הדרך להעצים אותו, וקצת כמו סטף שדיברנו על זה הרבה, שאתה הוא מעצים את השחקנים שסביבו ומוציא מהם את המיטב, ולא בהכרח הם צריכים להתאים את עצמם אליו. זהו, כן, אפשר לדבר גם על הנאגץ כאילו לונג טרם מבחינת הלאגז'רי טקס או כל מיני דברים כאלה, כאילו לפחות בשנתיים הקרובות, אתה יודע, עד שמרי יהפוך לשחקן חופשי, או כנראה יחתום על אקסטנשן, ואז החוזה השלישי שלו ייכנס, והתקרת המס תתחיל להעמיס את הכנפיים של
סטין קרונקי. יתחילו לשלם להם בכוכבי לכת או משהו, אני לא יודע מה תקרת השכר והחיל השלב הזה. עם ה-CBA החדש,
כן. אז זה התחיל להיות ממש כבר מסובך, אבל אני חושב שעד בשנתיים הקרובות, כאילו אין להם, הם שם, בהיעדר פציעה, אתה יודע, הם יהיו שם, כמה הם מוכיחו את עצמם בפלי אוף, שזה היה הסימן שאלה הגדול סביב הקבוצה הזאת, אז הנגד שם, אתה רואה מישהי שיכולה לאיים עליהם, או שאתה רוצה קודם לדבר על ה... יש איזה שחקן ספציפי שאתה רוצה לדבר עליהם? עליו, עליהם, מאמן, שחקן, משהו.
בנאגץ או מסביב?
כן, כן.
בנאגץ. אני חושב שחייבים לדבר עוד על יוקיץ', כאילו, אני רוצה להתחיל משם. וזה מצחיק אותי הרעיונות שלו, וראית אותו מנסה לפתוח את השמפניה, וזה כאילו פשוט על הזין שלו, זה מעניין לו את הטוסיק. אני כאילו, אני לא יכול, זה אפילו יותר מקוואי, יותר מ... נגיד שהיא שאלה אותו, מה היא שאלה אותו?
שאלו אותו אם ג'וקוביץ' שלח לו הודעה, ראית את זה?
לא, לא, לא חשוב, לא חשוב. קיצר, הוא אמר, סיימנו לעבוד, אפשר ללכת הביתה. והוא אמר את זה בכנות כזאת של מישהו שלא התכוון לפלוט את מה שהוא באמת חושב. זה לא היה ביט, כאילו, הוא לא מתעסק בדברים האלה, זה היה אמיתי. אז אני מבסוט עליו, ושמעתי שהוא ממש לא לעניין מבחינתו שהמצעד כל כך מאוחר, והוא רוצה כבר ללכת. דברים כאלה ראיתי, לא חשוב. קיצר, יוקיץ', בן אדם מדהים, בן אדם מיוחד, מצחיק אותי מאוד, אבל כשחקן, אני חושב שהוא קלירלי, חד משמעית, hands down, השחקן הכי טוב בעולם כיום. אני חושב שלפעמים יש לנו איזשהו בלבול של סיבה ותוצאה, אז אני אגיד ככה, זה שהוא השחקן הכי טוב בעולם, וזה שהוא אלוף, זה שני דברים שהולכים טוב מאוד ביחד, אבל צריך לזכור שהוא אלוף בגלל שהוא השחקן הכי טוב בעולם, כאילו, ולא לבלבל את הסיבה והתוצאה, זה שהוא אלוף זה הוכחה, זה לא הסיבה, ובעיניי הוא משחק כדורסל של 2040, כאילו הוא משחק כדורסל של עוד שנים קדימה, והלוואי, פחות או יותר מה שאמרנו על סטף, אבל בצורה אחרת לגמרי, כאילו אני ממש מקווה שהעולם יתפוס את הקצב של יוקיץ' וילך לכיוון הזה, אבל אני גם חושב שזה כאילו מאוד מאוד קשה לעשות, כי הדברים שהוא עושה טוב, הם בניואנסים של הניואנסים. כן. זה נורא קשה כאילו להראות איפה הגדולה שלו נמצאת.
כן, לא, זה גם קשה, ההשוואה לסטפי היא במקום ברמת היכולת שלו להשפיע על המשחק ולמצוא את היתרונות במשחק ולנצל אותם לטובתו, אבל ברמת החיבור של הקהילת הכדורסל, בוא נגיד, זה הרבה יותר קשה, כי גם הוא סטף הוא נראה כמוני וכמוך, הוא מאוד מאוד רילייטבל מבחינת הצורת משחק שלו, והסגנון משחק שלו, והעובדה שהוא זורק שלשות, וכל אחד יכול לעשות את זה, ומה שיוקיץ' עושה, אף אחד לא יכול לעשות, כאילו הוא גם בגודל שלו, גם בפיזיות שלו, וגם בראיית משחק שלו, כאילו, הסקיל כן. של סטף, שהופך אותו לסופר פאוור, הוא סקיל שכל אחד יכול לזרוק שלשות, ולהחתיא, כן. או לקלוע, אבל כאילו, כל אחד יכול לעשות את זה. היכולת כן. של יוקיץ' שזה פשוט לאבד את המשחק בשברירי שנייה, זה כמו שכאילו עכשיו יפתחו שבב חדש, שמאבד את המחשב בצורה הרבה יותר מהירה, מאבד הכל בצורה הרבה יותר מהירה, ומחזיר לך תשובה הרבה יותר מהירה. זה יוקיץ', כאילו הוא פשוט השבב הכי מהיר במשחק, והוא פותר בעיות הרבה יותר מהר, כאילו זה למה אני חושב שגם דנבר היא פה להישאר, כי בפלי אוף אתה רואה את אותה קבוצה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכשאתה מראה ליוקיץ' את אותו דבר שוב ושוב ושוב, הוא ימצא את הפתרון. אתה פשוט צריך לתת לו את החתיכות שיעזרו לו לפתור את זה, כי הוא לא יכול לעשות את זה לבד, כמו שראינו בפלי אופים הקודמים. אבל אם הוא רואה את אותה קבוצה שוב ושוב, הוא פשוט יפתור את הבעיה. כמו שהוא פתר את הלייקרס, שהלייקרס פתאום בלבלו אותם, אתה יודע, עם רוי אצ'ימורה ודייביס כרומר, אחרי זה, לא יודע, משחק וחצי הוא כבר פתר את זה, זה כאילו לא היה בעיה בכלל. ומיאמי, לא משנה מה הם עשו מולו, דבר ראשון, מיאמי לכתחילה לא היה להם תשובה אליו, שזה, אתה יודע, היה הבעיה הכי גדולה בסדרה הזאת. כן, כאילו, אתה מתחיל כבר בפיגור, אבל הם כל הזמן ניסו לשנות דברים, זה לא משנה.
רגע, זה חשוב, כאילו, בדיוק שמעתי את דנקן ולרו מדברים על זה. מי שחקן, כאילו, איזה שחקן בעולם יכול לקחת אותו, לשמור עליו באחד על אחד? כאילו, מי השחקן שאתה רוצה שם? הוא מיסמץ' ליטרלי 100% מהליגה. אני גם לא חושב שאמביד יכול, כאילו, לקחת, לא משנה שהוא לא עשה את זה, אבל למשחק שלם, איזה שחקן, כאילו, מי היית בוחר?
לא, אני בטוח שאני מסכים איתך שאין שחקן שיכול לעשות את זה באמת, אבל יש שחקנים שיכולים להקשות עליו יותר מבם, באחד על אחד.
יש שניים, באמת.
כן, לא יודע, ברוק לופז, כאילו אני חושב שהם יכולים לפחות להתחרות איתו ברמת הפיזיות, כאילו פה פשוט לא היה לו שום תחרות מבחינת הפיזיות. הוא היה פשוט כל הזמן, הוא עושה בקדאון לבם ומגיע לאזור הצבעת ומשם כבר עושה את מה שהוא רוצה.
הוא השחקן הכי כבד בליגה, או השני הכי כבד בליגה, והוא בכושר אירובי מטורף. מטורף. אנחנו לא מתייחסים לאתלטיות בצורה הזאת, בדרך כלל, בגלל שאנחנו מאוד אוהבים דנקים, וזה מצטלם טוב, אבל הוא השחקן, אחד האתלטים הכי גדולים בעולם, והוא 2.11 מטר, עם קליעה, כאילו אין לו חסרונות, כאילו.
אני אוהב את זה שפתאום צצים לי מלא סרטונים כאלה, שמסבירים על אתלטיות. פתאום כאילו, אנחנו מתחילים לגלות שאתלטיות זה לא רק קפיצה
וריצה. וזה נורא חשוב, נכון, סליחה שאני קוטע אותך, דיברת כאילו על הדברים שאפשר לקחת מיוקיץ' וזה שאי אפשר באמת כאילו לקחת את לאבד את המשחק מהר יותר, אבל קודם כל זה משהו שאפשר לאמן ואפשר להתביית עליו ולהתאמן בו, וגם סטף שהוא הנחיל לנו כדורסל חדש נקרא לזה, וג'ורדן וכל הכוכבים, אנחנו לא מדברים על להביא את הבא, אנחנו מדברים על מיינדסט, ואנחנו מדברים על זה שכולם יכולים טיפ טיפה יותר להשתפר במשחק שלהם, אם הם יתייעלו לכיוונים שהם עושים. אז גם יוקיץ', אז אתה לא הולך לקרוא את המשחק כמו, או לתת את המסירות שלו, ולהיות, זה לא רק קריאת משחק מטורפת ומהירה, זה גם יצירתיות, שאין לה מקבילה כאילו בעולם שלנו. אבל אתה כן יכול לקחת את המיינדסט, ואתה יכול לקחת את הגישה למשחק כאילו הקבוצתי, וגם את החשיבות של לאבד את האינפורמציה מהר, ולראות את הקריאות השונות, ואת הגיוון שאתה צריך שיהיה לך במשחק, כדי שתוכל, זה בעיניי, ואולי זה כאילו קצת חזרה למקורות, אבל כאילו, יוקיץ' משחק את המשחק, כמו מישהו שלא מתאמן, אלא משחק. זאת אומרת, שרוב האימונים של יוקיץ' שבהם הוא גדל הם על ידי לשחק את המשחק פשוט, וכל הקריאות שיכולות להיות מתוך האופן האורגני שבו המשחק זורם, והדרך, זאת אומרת, היית רואה את זה הרבה בשנות ה-90, והיום יש לך הרבה יותר רובוטיות כזאת ומכניות, ויש גם הרבה דברים טובים בזה שאנחנו מתאמנים היום הרבה יותר ובלה בלה בלה, אבל שפעם היית משחק פשוט כדי להשתפר, היית מוצא פתרונות באופן אינטואיטיבי ובאופן עצמאי, והיית רואה הרבה הרבה דברים שהיום קצת הולכים ונעלמים מבחינת ה... נקרא לזה פיל המשחק. וזה הדבר האחרון שאני אגיד כאילו לטובת העבר לעומת ההווה, כי אני ממש לא שם. אבל יוקיץ' הוא, זה הטמפלט שהוא נותן לנו, הוא אומר לנו בואו נשחק קבוצתי יותר, בואו נהיה יצירתיים יותר, בואו פחות נפחד לטעות. אני גם חושב שמייקל מלון, אולי זו הזדמנות לדבר על זה שהוא לקח סנטר שנבחר בבחירה 40, סנטר לבן, לא, שלא נראה סופר אטלטי, ואז הוא באמת היה גם כבד מדי ולא בכושר מספיק טוב, ואמר זה הטמפלט שלי, זה הכרטיס שלי לעוד עונות בתור מאמן ראשי, כאילו צריך הרבה הרבה אומץ בשביל הדבר הזה.
איזה מזל שהסנטר שלפניו היה נורקיץ'.
כן.
תחשוב אם היה סנטר כאילו טיפה יותר גבוה בטוטם פול של הליגה בדנבר בשנים האלה, ודיוקיץ' היה נקבר בספסל, כאילו עד העונה, עד עכשיו אולי אפילו.
אני גם חושב שמספיק שאחד מכל 29 המאמנים האחרים היו שם, אני לא יודע כאילו כמה מתוכם היו, זה אפילו, זה כבר עניין פוליטי אפילו לתת את הבמה לשחקן כזה כאילו, ובאמת להריץ את ההתקפה דרכו, זאת אומרת, אני לא יודע לכמה מהם יש את התעוזה לעשות את זה, אנחנו, ואני גם, זה לא ביקורת עליהם, אני באמת לא יודע. יש פה, היה פה מהלך עם חזון של מייקל מלון, בעונה השנייה של יוקיץ', בעונה השלישית שלו, פשוט לשים את המפתחות אצלו, ואני באמת לא חושב שזה מובן מאליו, אני חושב שאנחנו, כאילו אין לי איך להוכיח שפספסנו הרבה כישרונות ככה, אבל בעיניי זה כאילו, זה המהלך של הקריירה של מייקל מלון גם.
כן.
ועם דנבר ויוקיץ' אולי שווה כאילו לדבר על ההגנה שלו בתור, כאילו בתור נקודת התורפה המרכזית שחשבנו שהוא יצטרך להתגבר עליו, ואני חושב שהוא נתן פלי אוף הגנתי מעולה בסטנדרטים שלו, והייתי אומר טוב בסטנדרטים של סנטר ממוצע בליגה, לא פלי אוף דומיננטי הגנתית, הוא לא רים פרוטקטור, יש לו חסרונות שצריך שיחפו עליהם, אבל בעיניי, זאת אומרת, הוא ענה לנו על השאלה. תסכים איתי?
כן, כן, כן. אני לא בחרתי בדנבר לקחת אליפות בתחילת הפלייאוף, בגלל זה. כאילו אמרתי, פיניקס ימצאו את הדרך לפנצ'ר אותם, והם לא הצליחו לעשות את זה, והוא, בין היתר בגלל זה שהוא בכושר הכי טוב שהוא היה אי פעם, וזה שמייקל מלון הצליח לבנות מערכת שמעצימה את היתרונות שלו, ויש לו יתרונות בהגנה, ומחביאה את החסרונות שלו. זה היה good enough, כי בהתקפה, הוא באמת, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה עד מחר, ולנתח את זה מכל הכיוונים. הוא פשוט שחקן התקפה הכי טוב, או אחד הכי טובים שאני ראיתי. כאילו, הוא פשוט פותר בעיות בהתקפה ברמה הכי גבוהה שיש, ואז כל מה שאתה צריך זה הגנה שהיא סבבה. כאילו, ההגנה של דנבר היא לא הייתה טופ 10 בליגה בעונה הרגילה, לא שהעונה הרגילה היא איזשהו אינדיקטור כבר, אבל הם לא היו טופ 10 בהגנה, ובדרך כלל הגנה טופ 10 זה איזשהו פרדיקטור מאוד מאוד חזק לאלופה, ולא היה להם את זה, אבל הם לא צריכים את זה. כאילו, הם מספיק להם הגנה ממוצעת, כי ההתקפה שלהם היא עד כדי כך טובה, ואין דרך לעצור אותם. עכשיו, אם אנחנו חוזרים רגע לשאלה הקודמת של איך אפשר לעצור אותו, והתשובה בעיניי היא לא שחקן. כאילו, אתה לא יכול, סבבה, אמביד או ברוק לופז, או שחקן מהסוג הזה שהוא פיזי מספיק, זה לא מספיק, כאילו, כדי לעצור אותו, אתה צריך קבוצה שלמה, שיש לה את הכלים כדי לעשות את זה, למיאמי לא היה את הכלים לעשות את זה. וזה אני חושב, השאלה הגדולה, אתה יודע, בהנחה שאף אחד לא נפצע, וכל הקבוצה הזאת ממשיכה הלאה, איך אתה עוצר את דנבר, איך אתה עוצר את ההתקפה של דנבר, את המכונה המשומנת הזאת, כי ראינו את זה בסדרה הזאת, במשחק 3, ג'מאל מרי ויוקיץ' השתוללו עם טריפל דאבל של 30 נקודות ביחד, ובמשחק 4, מיאמי ומיאמי הלכה, אמרה, אנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה, אז אירון גורדון דפק 27 נקודות, וברוס בראון דפק 21 נקודות, וזה פשוט, כן. כאילו, השמחה תמיד קצרה זה... מדי מולה.
זה בדיוק הניסוח. זה מה שאני ניסחתי לי. סליחה. שהיה התקפה של דנבר, היא, סליחה, אני אדבר בכל זאת, שהיה התקפה של דנבר, כאילו, השמיכה תמיד קצרה מדי, לא רק עם דנבר, זאת אומרת, להגנות יש חסרונות מובנים מול התקפות, ויש להם, והיתרון היחיד של, המרכזי של ההגנות זה שיש להתקפה 24 שניות לנסות להשיג סל, אבל השמיכה כביכול תיאורטית קצרה מדי ב-NBA בשביל הגנות, ופשוט עם דנבר, ובמובן הזה הם קצת המקבילה של מה שמיאמי עושים בהגנה לקבוצות, אז דנבר עושה את זה בהתקפה, דנבר דואגת שהשמיכה שלך תהיה הכי קצרה שהיא יכולה להיות כל הזמן, זאת אומרת, דיברנו על זה במיליון דרכים שונות, אבל זה פחות או יותר זה, כשהכדור אצל יוקיץ', הנאגץ איכשהו תמיד ישיגו זריקה טובה, באמת לא משנה מה אתה הולך לעשות, בגלל שהוא יודע איך לפתוח את כל המקומות, את כל החלונות הכי קטנים, ולהרחיב אותם עד ללאפ, או עד לשלשה פנויה, או עד לבקדור, או עד לזריקה שלו, שהוא באחד על אחד מול פאקינג קלב מרטין, או אפילו בהם, והוא פשוט נועל אותו מתחת לסל. אז, ובמובן הזה, ההתקפה של דנבר כל כך טובה, שהיא משפיעה על ההגנה שלהם. אני חושב שיש, כאילו, הפידבק לופס הזה, זה משהו שאני חוזר אליו הרבה, אבל אני באמת מרגיש שזה משהו שלא מדברים עליו מספיק, וזה אולי, זה אולי מה שלי יש לתרום לעולם, זה החשיבות של, של הגנה להתקפה. יוקיץ' מתקיף כל כך טוב שזה עוזר לו בהגנה. הקבוצות האחרות לא רצות, הם חייבות להשיג, הוא ריבאונדר התקפה מטורף, אז הם חייבות להשתלט על הריבאונד אפילו, גם אם זה החטאה, הם חייבות לוודא שהכדור אצלן. הקבוצות האחרות מביאות מגנים כדי להתמודד איתו, המגנים האלה הרבה פעמים הם מתקיפים פחות טובים, בגלל שזה יותר חשוב שהם יוכלו לשמור על דנבר. קיצור, או שאפילו דנבר יכולה לשחק עם שחקנים שהם liability התקפית במובנים מסוימים, בגלל שיש להם את הכוכב הזה. קיצור, המכונה של דנבר מאוד 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 מרשימה, וזה הכל מתחיל אצלו.
זה מתחיל אצלו, וזה ממשיך אצל ג'מאל מרי, שהיה לו פלייאוף מדהים, פשוט מדהים, גם מבחינת קליעה, גם מבחינת פויז, גם הדקות שלו כשיוקיץ' היה על הספסל עם הבעיית עבירות במשחק הקודם, היכולת שלו כאילו לקחת את הפיק אנד רול הזה עם יוקיץ' ואתה יודע, כמו מסטיק, למתוח אותו כאילו למקסימום שאפשר להוציא ממנו, באמת, אני מאוד מאוד התרשמתי ממנו בפלייאוף הזה, כאילו ידעתי בבועה, אתה יודע, ראיתי אותו בבועה ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו מיוחד, אבל אחרי הפציעה, אחרי ה-ACL, לחזור ולעשות את זה אפילו יותר טוב, זה באמת, באמת מרשים, וכל עוד יש להם את הצמד הזה, שזה כאילו ה-two-man game הכי טוב בליגה כרגע, בלי שום תחרות בכלל, זה למה אני לא מודע כאילו עם ברוס בראון, אתה יודע, עם ברוס בראון עוזב, אז ברוס בראון עוזב, והם ימצאו, לא יודע, את ג'סטיס ווינסלו, או מישהו אחר שיבוא ומלא את החלל הזה, כאילו, כי פשוט עדיין יש להם את ה-two-man game הזה, שהוא, דיברנו על זה הרבה, כאילו שמיאמי לא פגשה קבוצה כזאת, שיש לה עוגן כזה, התקפי, שהיא תמיד יכולה לחזור אליו, והיום ראית את זה ממש, כאילו היה איזה פוזיישן אחד, שהיה מלא פוזיישנים היום, בפרופו מה שאמרת, שכל פעם שיוקיץ' נוגע בכדור, יש פוזיישן טוב, היום זה היה הפוך, כל פעם שהוא לא נגע בכדור היה פוזיישן רע. ומייקל פורטר ג'וניור, אתה יודע, עם השלשות האלה שהוא הולך, ופתאום 18 שניות על השעון, ופשוט זורק, פעם אחת זה נכנס לו, אז כאילו אנחנו נסלח לו.
אני בסדר עם כל הזריקות שלו, מסכן. אני כל כך, כאילו ירחתי.
מה הוא היה, 4 מ-27 או משהו כזה, מה 3. והיה כמה פוזיישנים כאלה שאתה אומר, והיה איזה פוזיישן אחד שפשוט ג'מאל אמר, בוא חבר'ה, הוא היה יכול לרוץ, כאילו היה לו איזה פוזיישן, זה היה נראה לי ברבע הרביעי, הוא היה יכול לרוץ למתפרצת, או לחצי מתפרצת, והוא אמר, לא, 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 בוא נעצור, בוא נחזור רגע לבייסיקס, יוקיץ', בוא תעשה לי פיק אנד רול, הם עשו חילוף, הוא פשוט עשה איזה סל קל על גייב וינסנט, כאילו זה היה, זה פשוט כאילו money every time, וזה מה אני חושב שקבוצות יצטרכו לחשוב, איך הן עוצרות את דנבר, כאילו כמו שהיה, קבוצות התחילו לבנות, איך הן עוצרות את סטף, ואיך הן עוצרות את לברון, הם יתחילו עכשיו לחשוב איך אנחנו עוצרים את זה, כי זה כאילו, אתה תהיה חייב לעצור את זה בשביל לקחת אליפות, כאילו פיניקס עכשיו אם הם רציניים ברצונות שלהם לקחת אליפות, הם יצטרכו לבנות הקבוצה שלהם בהתאם לדנבר, ולא רק להגיד אוקיי בוא פשוט נביא כוכבים וקווין דורנט ודווין בוקר, ויהיה בסדר. אז דנבר היא, שוב, זה ריצת פלייאוף אחת האיכותיות דומיננטיות שהיו אי פעם, גם אם זה לא נראה ככה לעין הבלתי מזוינת, זה פשוט זה.
אני איתך לגמרי. אני רוצה גם לדבר עוד קצת על מורי, כי באמת יש משהו בפויז שלו, בקור רוח הזה שהוא, כאילו לפעמים, אני ממש מרגיש, זה נכון גם לבטלר בצורות אחרות, ואולי זה לא המשחק הכי טוב להגיד את זה עליו, אבל קודם כל, המשחק הזה ספציפית, מיאמי בא אליו כמו משחק 7, ואני לא יודע עם כמה הוא מייצג, זאת אומרת, זה היה, שתי הקבוצות באו אליו כאילו משחק 7 באיזשהו מקום, מבחינת כמה שהם היו בלחץ, ואיך שה, באמת, כמה שזה היה מורה את הצבים, אז אני לא יודע כמה אני לוקח ממנו בהשוואה לשאר הסדרה, אבל אם אני מדבר רגע על מורי והדרך שבה הוא מנהל גם את המשחק בין 2 וגם באופן כללי משחק כשהכדור אצלו, אז לפעמים אני מזהה אצלו משהו שהוא כמו, נראה כמו הססנות כזה, ולפעמים ממש היה לי קשה עם זריקות שהוא מוותר עליהם, ואז לאט לאט בפלייאוף הזה דווקא ממש למדתי שיש היגיון בתוך זה, והוא פשוט, הוא לא סתם, זה גרידיות, הוא רוצה את הדבר, הוא רוצה משהו יותר טוב, הוא רוצה משהו, זריקה יותר קלה, או לא, או לאחרים, אבל הוא רוצה משהו יותר טוב, ולפעמים הוא לא מוצא את זה, ולפעמים הוא מוותר על זריקה שהוא היה צריך לקחת, אבל לאורך זמן, הקור רוח הזה שלו מנצח, ואני חושב שראינו את זה בסדרה הזאת, ואני חושב שהוא משחק את הכדורסל הכי טוב בחיים שלו, בפער, הקליעה לא נכנסת לו כמו בבועה, איפה שכאילו הסלים היו פשוט גדולים יותר, אני לא יודע איך, כאילו אין לי כוח עכשיו להתחיל לדבר על ההבדלים, אבל אז הוא לא מתפוצץ לך ל-50 נקודות כל משחק שלישי, אבל מבחינת הקריאה שלו של המשחק, הרוגע שלו, העובדה שהוא באמת שיחק כמו רכז טהור, במקביל לזה שהוא היה הסקורר השני של הקבוצה הזאת, כל התשומת לב שהוא מצליח לגרור אליו, תחשוב על זה שהכדור יוקיץ' מייצר כל כך הרבה מהלחץ על היריבה, גם כשהכדור לא אצלו, והכדור נמצא אצל מורי בכל כך הרבה מהזמן הזה, ומורי יכול לנצל את זה בצורה ששחקנים אחרים בקבוצה לא יכולים, או בצורה שמעט מאוד שחקני NBA יכולים, אז יש משהו גם באיך שהוא מנצל את מה שיוקיץ' נותן, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מיוחד בכימיה ביניהם, בסינרגיה ביניהם, ואני חושב שהוא שחקן כדורסל שלם ומעולה, באמת, זאת שאלה עכשיו לראות איפה הוא נכנס לי בדירוג, כי זה עוד שחקן שהאליפות הזאת ייתן לו איזה במפ בדעת הקהל, אבל גם מעניין אותי מה אתה חושב.
אני חושב שהוא מסוג הדבר ראשון שנה הבאה חייבים לבחור אותו לאולסטאר, לא משנה מה המספרים שלו בעונה רגילה.
כן, לא אכפת לי מה הוא עושה, כן, יכול
להיות. לא אכפת לי כל ה-15 נקודות, פשוט תנו לאולסטאר, כאילו, מגיע לו. היה זה דיון אצל בן טיילור, כאילו, שהאם הוא השחקן הכי טוב שלא נבחר לאולסטאר אי פעם.
כן.
הוא אפדר, כאילו, הוא שם.
כן, דיון די מיותר, כי השחקן, הוא הולך להגיע לשם, זאת אומרת,
כן, הוא יגיע לשם בסופו של דבר. איפה הבאתי את החוט מחשבה על מרי? אני פשוט מאוד מאוד אוהב אותו. אני פשוט מאוד מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב שמה שאני הכי אוהב זה שהם שניהם ביחד כבר איזה 7 שנים. וזה, כאילו, לא נראה כל כך הרבה זמן, אבל זה במונחי כדורסל, בטח במונחי כדורסל של היום, זה נצח. זה נצח. כאילו, זה רק סטף ודריימונד וקליי נראה לי יותר זמן ביחד. והכימיה שיש, והמוח שלהם שכבר נהיה אחד, זה נשק ש, כאילו, דיברנו על זה, כל שנה אנחנו מדברים על זה, כאילו, מה אפשר לשכפל מהקבוצה שלקחה אליפות, מה אפשר ללמוד ממנה. את זה, כן. אפשר ללמוד את זה, אבל ייקח לכם המון המון זמן לכל שאר הקבוצות ליישם את זה, כאילו, וזה למה אני נגיד עכשיו מדברים הרבה על אורלנדו, ואיך אורלנדו נגיד ירוצו קדימה, פשוט תנו להם לרוץ כמה שנים, פשוט תנו להם, כאילו, אל תיגעו בכלום, תנו להם, כן. כאילו, להיות באינקובטור, ועוד 5 שנים, יכול להיות שיהיה משהו מדהים, וזה אני חושב משהו שכאילו קצת הלך לאיבוד ב-NBA בשנים האחרונות, שנורא נורא מהר כל הזמן הכל מתחלף, ועד אנחנו מאבדים את הדברים המיוחדים האלה. כן, אנחנו מאבדים את הדברים המיוחדים האלה פשוט, כאילו זה הכדורסל שבעיניי הוא הכי יפה, כאילו הסינרגיה הזאת, הסימביוזה הזאת בין כל השחקנים, בטח בין 2 שחקנים בודדים, וככל שיש לך יותר זמן ויותר המשכיות בקבוצה, זה, כאילו, הפלייאוף הזה בעיניי הוא כאילו הוכחה להמשכיות, כאילו הוכחה או ניצחון להמשכיות. כאילו, כן. וראינו את זה בכל הקבוצות האחרות, כאילו, ברוקלין שהתפרקה בפיניקס שאתה יודע, לא יודע מה קורה שם עכשיו, אתה יודע, כן. קריס פול יעשו לו וייב או מה שזה לא יהיה. כאילו, זה, כאילו, הכאוטיות של ה-NBA כל הזמן הרעידות אדמה האלה ש-breaking news, כל הזמן שמס ו-watch, כאילו מפציצים אותך ב-watch bumps, כאילו. דנבר לא היה שום watch bump אצל דנבר בעשור האחרון בערך. שום watch bump. כאילו לא היה שום דבר שגרם לך להגיד, וואו, כאילו ברוס בראון חתם בדנבר, וואו, וואו, all caps, הכל מטורף, כאילו עכשיו פודקאסט חירום. כלום. ואני אוהב את זה.
כן. אני גם אוהב שקבוצות נשארות ביחד, אני חושב שאני גם, אבל אני גם, אני מבין את הצורך של הליגה בתחרותיות ושוויון, ואני מבין את הצורך של הבעלים בלא לשלם הרבה הרבה כסף, כדי להשאיר את הקבוצות האלה ביחד, אני חושב, אני קצת ציני לגבי הדברים האלה, ואני חושב שהם לגמרי מוכנים להקריב את ההנאה שלך מסוג כזה של כדורסל. אני גם חושב לגבי המשכיות שהיא רק, היא רק רלוונטית אם אתה כבר טוב, זאת אומרת, קבוצות שהן לא טובות ויש להן המשכיות, הן לא הופכות להיות טובות פתאום, זאת אומרת, אתה צריך סגל מאוד מאוד מסוים, כדי שלהמשכיות תהיה חשיבות, ובאמת, לא יודע, הבעלים של דנבר לא הוכיחו את עצמם בינתיים, בשולחן של הגדולים, נקרא לזה ככה, מבחינת היכולת שלהם, לשים כסף, ובכלל גם האוהדים המקומיים, שזה לא משפיע עלינו כאן בישראל, אבל האוהדים המקומיים לא יכולים לראות את הקבוצה הזאת בטלוויזיה שלהם כבר מלא מלא זמן, וזה כאילו ביזיון אחר. לא יודע אם זה כבר תוקן בינתיים, אבל איזה 3 שנים, כאילו, 3 שנים הכי חשובות של דנבר, האוהדים שלהם לא יכלו לראות אותם בטלוויזיה.
כן, הרייטינג שלהם הכי נמוך במקומי. כאילו,
זה גם מסביר לך למה יש פחות watch bumps, כי אפילו השוק המקומי שלהם לא יכול להשיג עסקה כדי להראות אותם בטלוויזיה. לא חשוב. רציתי להגיד אנקדוטה כשאין לך מה להגיד עליה. כאילו, על מורי, זה שיש שחקנים שאני מסתכל עליהם ואני מרגיש איזושהי הזדהות מיוחדת אליהם, וזה ממש כאילו אני מרגיש שאני מסתכל על עצמי משחק. לאו דווקא ברמה של סגנון משחק. זה יכול להיות הרבה דברים. אז מורי הוא אחד מהם, מרקל פולץ הוא אחד מהם, ומקסי קליבר. זה פשוט, אני לא יודע למה, ואני לא יכול, כאילו, כל אחד זה קצת אחרת. שחקנים שאני מסתכל עליהם ואני ממש מזהה את עצמי בעיניים שלהם, ואני כאילו, הם יכולים לעשות מה שבא להם, ואני אהיה באדם, כאילו, הם יכולים, כן.
אמת, זאת אנקדוטה שבאמת אין לי מה להגיד עליה.
כל מה יש לך לעשות
עליה. אני רוצה לעבור לדבר על ההיט קצת, או שיש לך עוד דברים שאתה רוצה להוציא מהלב על דנבר.
אולי רק להגיד, לא, קח אותי.
אז ההיט ניצחו את מילווקי עם יאניס פצוע וקאוץ' בד שאיבד את אח שלו במהלך הסדרה והפך לקליפה של מאמן. הם ניצחו את הניקס שהם גם כן קבוצה של אובר-אצ'יברים בגדול. הם ניצחו את הסלטיקס שהם קבוצה מביכה. דיברנו על זה. וגם הם איבדו את היתרון 3-0 ואז טייטום נפצע במשחק 7 והם הצליחו לנצח. והם לא היו באמת, הם לא נתנו פייט, הם נתנו פייט, אי אפשר להגיד שהם לא נתנו פייט, אבל הם לא היה להם מספיק כלים כדי לנצח את
פייט, זה כל מה שהם נתנו.
כן, נתנו רק פייט, זה בערך מה שהיה להם. ובסופו של דבר הם הגיעו לאן שהם הגיעו, עם אימון מצוין, כמה ערבי קליעה משוגעים, כאילו הערבי קליעה הכי משוגעים בפלייאוף הזה היו של מיאמי, וכמה הופעות האיקוניות של ג'ימי באטלר בסיבובים הראשונים, וזה הספיק להם כדי לעוף בג'נטלמן סוויפ בפיינלס, אבל ההיט, לפחות אני יודע, כאילו כל הסיפורים שמספרים על פט ריילי וזה, זה לא מה שהם רוצים, הם רוצים לקחת אליפות. והשאלה היא, האם הקבוצה הזאת זה קצת מיראז', כאילו זה קצת כזה חיזיון תעתועים, האם הם באמת יכולים לקחת אליפות עם הקבוצה הזאת? כאילו זה, כאילו אני די בטוח שאם יאניס היה בריא ובודנהולצר לא מאבד את אח שלו במהלך הסדרה, דברים נראים אחרת מאוד בסדרה הראשונה.
כן.
ואם יודוקה, אתה יודע, לא עושה את מה שהוא עושה בקיץ, ועדיין מאמן את הסלטיק, דברים נראים אחרת גם בסדרה, בגמר המזרח. האם ההיט, הם באמת קונטנדרים?
כן. הם לא בטופ. אבל קיבלת הוכחה עכשיו שכן. אני לא, אני גם חושב שכל המסגור הוא קצת דארק מדי בשבילי. אני לא חושב על בוסטון בתור קבוצה מביכה בכלל. אני חושב בתור אולי אנדר אצ'יברים, אבל כאילו הם היו מרחק של משחק אחד ופציעה של הכוכב שלהם, אתה יכול להגיד מבאמת להגיע בדיוק לאותו מקום כמו שנה שעברה, ולך תדע. מלווקי יש להם את הנסיבות שלהם, בסדר, אבל אם יש משהו שמיימי לימדה אותי, אני פחדתי ממיימי בתור פרשן, כאילו, אני אפילו לא מדבר בתור מישהו שאוהד את הקבוצה שמולם, אני פחדתי לאמר נגד הקבוצה הזאת, ואני חושב שיש לה הרבה מנדטים בלגרום לי להרגיש ככה, אני לא חושב שזה היה רק פוקסים, קודם כל, לקלוע זה חשוב, זאת אומרת, בוא נשים את זה רגע על השולחן, הרבה כלי המשוגעים, לא משוגעים, לשים את הכדור בתוך הסל, אין לנו הרבה מה לעשות כשהכדור יוצא מהיד של שטרוס, עד לרגע שהוא נכנס או יוצא, כפרשנים, אין לנו המון מקום שם, וזה באמת משעמם לדבר על זה, או לנסות לנתח את זה, אבל וואלה, זה קריטי, וזה קרה, וזה משמעותי, וזה קרה בגלל שלהיט יש שחקנים שמסוגלים לעשות את זה, ויש להם סיסטם שמאפשרת להם להגיע לזריקות האלה, ונותנת להם את הביטחון לשחקנים האלה שלא נבחרו בדראפט, שהם מספיק טובים כדי לעשות את זה ברמות הכי גבוהות, ויש להם את הפייטרים הנכונים בשביל לעשות את זה, ומאמן שהוא בלי שום ספק סוציופט בכל מסגרת אחרת של המציאות, וג'ימי באטלר ובאמה דבאיו, ששחקנים שיש להם יותר אינטנסיביות מלוחמי MMA מסוימים, ופשוט אני מסתכל על מיימי ואני אומר בתור פרשן, אני לא חייב להבין את זה כדי לפחד מזה, אני לא חייב להבין את זה כדי להאמין שזה נכון. אני חושב שמיימי, אם אתה מסתכל על הכישרון הגולמי שלהם, סבבה, הם לא עומדים בסטנדרט, סבבה, אני פשוט לא חושב שזה הדבר היחיד שאתה צריך למדוד כשאתה שואל את השאלות האלה, והאם הם פגשו קבוצה יותר טובה מהם? חד משמעית, יכול להיות שהם פגשו כמה, אבל הם ניצחו אותם, וזה שהם ניצחו אותם, בעיניי שם אותם בטיר של הקונטנרים. עכשיו, אני יודע שיש פה איזשהו בייס של להסתמך על מה שקרה כדי להשליך על מה שהולך לקרות, אבל א', זה כנראה הבייס הכי טוב שיכול להיות לך מתוך כל הבייסים שיש, וגם דבר שני, אני באמת כאילו חושב שהם הוכיחו את זה over and over again, שהם באים בניגוד לציפיות שלנו ועושים דברים שזה, אז יכול להיות שיש שם איזה משהו במים, שהוא פשוט מעבר להבנה שלנו כרגע, או לאיך שאנחנו מנתחים את המשחק, ויש משהו שמיימי יכולים ללמד אותנו על איך כדורסל ב-NBA עובד, ומה צריך לעשות כדי לנצח. זה הטייק בגדול, כאילו...
כן, אני יותר איתך, כאילו, בכוונה לקחתי זה קצת לכיוון יותר דארק, כמו שאמרת, אבל...
הצלחת להדליק
אותי. וגם באמת, כאילו, אפשר גם ללכת לכיוון השני, ולהגיד ג'ימי באטלר כבר חודש בערך עם קרסול פגוע, טיילר הירו היה פצוע כל הפלייאוף, כאילו, יש טיעונים שאתה יכולה להגיד, כאילו, מיימי יש להם עוד איזשהו לבל לעלות, וגם, אתה יודע, אתה יכול להגיד, הם היו מרחק, אתה יודע, פציעה אחת של ג'מאל מרי מלקחת אליפות.
עוד משחק שסקוט פוסטר שופט בו, כאילו, אתה יכול להגיד גם ככה.
וואי, אפשר לדבר רגע על הצ'אלנג' שהיה היום? כאילו, אתה אמרת שאתה חושב שזה...
כן, אבל אני מזהיר אותך, כן.
אני לא מסכים איתך בכלל. כאילו, אני חושב שזה... כאילו, אולי מבחינת החוק היבש, זה פאול, אבל זה לא פאול. זה פשוט לא פאול. כאילו, זה לא מפריע לו להוציא את הזריקה, זה לא מפריע לג'ימי באטלר, כאילו, לשום דבר. כאילו, זה פשוט, הוא אולי מלטף אותו קצת ברגל, כשהרגל גם זה, אתה אמרת שזה התנועה הטבעית של באטלר, נגיד, כאילו, זה בעיניי הכי לא פאול שיש, ואם על זה, אומרי אל חסיד אמר, אם הלכתם לריוויו ולא תשניתם את זה, פשוט, גם ככה אני כאילו, ריוויו זה הדבר שאני הכי שונא בעולם, פשוט כאילו, תבטלו את החרה הזה, ותנו לנו לראות את המשחק בקצב הרגיל שלו, בלי השיט הזה.
אני מבין את האמוציות, פשוט אני לא שם בכלל, אני חושב ככה. קודם כל, התנועה הטבעית של הרגל, בוא נשים את זה בצד, אני ממש בטוח שזה ממש זריקה לגיטימית, כאילו תנועה סופר, סופר לגיטימית מבחינת ביומכניקה של איך שאתה מסתובב, וראיתי את זה מיליון פעם גם כשאין מגן שם, בשביל לדעת מתי הם עושים את זה, מתי הם בועטים, כשהם עם חצי עין על זה שמגן מגיע, ומתי הם עושים את זה, זה יש לי פיל לזה, ככה אני מרגיש, אין לי ספק לגבי התנועה של הרגל. לגבי המיקום של אירון גורדון, וזה, אני חושב שזה כמעט, יכול להיות שזה לא רלוונטי בכלל אם היה מגע או לא, זה פאול. זאת אומרת, אסור לך להיות בתוך הצילינדר של הזריקה של השחקן שעולה, והציבה שאתה עושה את זה, זה לא בגלל שזה יכול להפריע לו לזרוק, זה כדי לא לפצוע אותו. ושחקן, שיש שחקן בתוך הספייס שלו, יש לו את התחושה שהוא מאוים, והוא יכול לנקוע את הקרסול רק מזה שאתה נכנסת לו לספייס, ובגלל זה עשו את החוק הזה. יש אלמנטים של משחק מסוכן, שהם כמעט לא רלוונטיים. אני זוכר שפעם שרקו לדייל דייביס מאינדיאנה, שרקו לו פאול טכנית, על זה שהוא הזיז, הוא ניסה לפגוע במישהו עם המרפק, אחרי הריבאונד. מישהו ניסה לתת כף על הכדור, וראית אותו פשוט מעיף את המרפק, והוא לא פגע בו, אבל שרקו לו פאול. יש אלמנטים במשחק שהם כאלה, ואני חושב שהחוק למנוע מהשחקנים להיכנס לצילינדר של הזריקה, הוא חוק כדי למנוע מהם לנקוע את הקרסול, לשחקנים לנקוע את הקרסול, והם יכולים לנקוע אותו גם אם הם דורכים עליך, וגם אם הם מנסים לא לדרוך עליך, אז הם נוחתים בזווית טיפה אחרת, כי הם לא מצליחים לשמור על השיווי משקל שלהם באוויר. אני חושב שזה היה הפאול שהם שרקו שם, ואין לי, וחוץ מזה שהיה מגע, והדבר האחרון שאני אגיד, זה שהוא פשוט היה שם, זה, אין לי ספק, הוא היה בתוך הזריקה של באטלר, אסור לעשות את זה.
אני כאילו לא מסכים, אני גם חושב שהם לא היו עקביים, כאילו אם זה מגע, אז היה צריך להיות פאולים, כאילו היה צריך להיות פאולים.
לא, אבל זה כבר וואטאבאוטיזם, זה כאילו, אני לא מתייחס, היה שיפוט נוראי.
אני מדבר כאילו על המערך הספציפי הזה, אני אומר כאילו,
לא, אבל לא, גם בהקשר של המשחק, אתה מנסה לזכור, אתה לא מנסה להחזיר על שריקות לא טובות, בעוד שריקות לא טובות, זאת אומרת, אתה תמיד מנסה לזכור.
לא, ברור, אבל אתה רוצה עקביות, אני כאילו הדבר שאני הכי רוצה משופטים זה עקביות, שהשחקנים ידעו כאילו מה יכולים, מה הגבולות גזרה.
כן, היה מיליון טאצ'ים.
הפאול הזה היה כאילו שונה לגמרי מכל
המשחק הזה. אני איתך עם זה, וגם אני חושב שהפלייאוף נראה אחרת מאשר העונה הרגילה, והשופטים יכולים להגיד מה שבא להם, אבל זה ככה, אתה צודק. והדבר האחרון שאני אגיד זה לגבי עקביות, הדרך למצוא עקביות היא לשרוק נכון. זאת אומרת, לא משנה אם היית יותר מדי אגרסיבי בשריקות שלך, יותר מדי טאץ' פאולים או פחות מדי, הדרך שלך לחזור למקורות, לחזור לעקביות, היא לחזור לשרוק את מה שאתה יודע. וגם אם זאת המשימה שלך, אז זאת הדרך שלך להשיג את זה. אני מבין, זה ממש מיותר כאילו לדבר על הפאול הזה שדנבר ניצחו וזה, אז אני כאילו עוצר כאן, אבל בעיניי שריקה טובה, צ'אלנג' טוב.
כן, אז בוא נחזור רגע להיט. אני חושב שהם לא יכולים לקחת אליפות בתצורה הנוכחית שלהם. אני חושב שמה שהם עשו עכשיו זה המקסימום שהם יכולים לעשות, וגם, אתה יודע, אמרתי, הם היו רחוקים פציעה של ג'מאל מרי, הם נזכות באליפות, אבל הם קיבלו את הברייקס האלה כבר בסיבובים הקודמים, הם ניצלו את הפציעה של טייטום, ניצלו את הפציעה של יאניס, כאילו, הם כבר כאילו קיבלו את המנת מזל שלהם, את המנת מזל שלהם הם קיבלו בסיבובים הקודמים, ואם לא היה להם אותה, אז הם לא היו פה, כאילו, ויכול להיות שהם גם לא היו יוצאים מהפליין. אז זה מה שאני אומר, כאילו, אם hit culture זה כאילו all about championships, אז הקבוצה הזאת לא, הם צריכים עוד כישרון, כאילו זה לא, זה סבבה, כאלה מרטין ומקס טרוס וגי וינסנט, שהם שניהם האחרונים, הם free agents, ובהצלחה לכם להחתים אותם ולא לשלם מס מותרות של מיליוני דולרים. אם הם מחתימים אותם על 10 מיליון דולר כל אחד, זה 70 מיליון דולר בלאקשרי טקס. זה כאילו, כן, וגייב וינסנט כנראה יקבל יותר מ-10 מיליון דולר אחרי הפלייאוף הזה. אני חושב שהם, כאלה מרטין יש לו עוד עונה. אז כאילו, בעונה הבאה, שפה אפשר רגע לעשות איזשהו הסייד רגע על ה-CBA החדש, הסיבי החדש, השיניים שלו, הם מתחילות בעונה הנוכחית, כאילו אתה לא יכול לעשות, לקנות שחקנים בבייאאוט, להביא שחקנים בבייאאוט, אם אתה מעל הסקנד אייפרין אני מדבר, ואתה לא יכול, אין לך את המיד-לבל, את הביונל אקספשן או משהו כזה, כאילו כל, מה שנגיד מלווקי השתמשו כדי להביא ג'ור אינגלס השנה, אז זה לא יהיה לך כבר שנה הבאה, אבל שנה אחרי זה, אתה גם לא יכול לעשות אגרגיישן של מזכורות לטרייד, אתה מאבד את היכולת להעביר בחירות דראפט עתידיות, כאילו שם כבר אתה ממש כבר, כאילו, שמחה, של שאלות על הידיים, ואתה לא יכול לעשות כמעט כלום. אז מיאמי יצטרכו לחשוב, כי יש להם את באטלר ובאם, והחוזה של הירו, של הירו שנכנס לתוקף בעונה הבאה, ולאורי שעדיין מרוויח 30 מיליון דולר, מה הם עושים, כאילו, going forward, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי אני חושב שאם הם באמת מסתכלים על עצמם טוב טוב מול המראה, הם יגידו לעצמם, אנחנו לא מספיק טובים. כאילו, אנחנו מאוד מאוד קרובים לשם, ואנחנו ממקסמים את עצמנו, ואנחנו מגיעים הכי קרוב שיש, אבל אנחנו לא מספיק טובים, ומה הם עושים להפוך את עצמם ליותר טובים, כאילו, זאת השאלה, יש להם בחירות דראפט שהם יכולים להעביר, יש להם חוזים שהם יכולים להעביר, כאילו, זה, אתה יודע, דמיין לילארד אמר שהוא רוצה לעבור, אבל לא יודע אם דמיין לילארד, אתה יודע, זה החוזה שאני, הוא אמר שהוא, אם היו, עושים עליו טרייד.
נתנו לו לבחור בין כמה קבוצות, והוא כן. פרגן לחבר שלו, זה לא היה קשור.
כן, כן, כן. אז,
זה סתם.
זה כאילו בעיניי, זאת בעיניי שאלה גדולה מאוד, כי אני לא חושב שמיאמי יכולה לצאת מהפלייאוף הזה, ולהגיד, אוקיי, בוא run it back,
כן, ואנחנו... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך על זה. אני גם חושב שיש להם מה לעשות, אני גם חושב שה-GM של פט ריילי, אנדי אליסברג, הוא אחד מהכי טובים בליגה, מבחינת הדרך שבה הוא משתמש ב... בכלים של הרשותו, ולפעמים זה אפילו נראה שהוא כל כך טוב שכבר יש לו מזל, כמו עם הטרייד בממפיס ודברים כאלה, אבל אז להיט יש עוד הרבה עבודה, ויש גם אולי איזה דברים שיכולים לקרות בתוך הסגל הזה שישפרו אותו, אם זה נראה מה, איך טיילר הירו חוזר, כאילו באמת יכול להיות שזה היה להם טוב שהוא לא שיחק בפלייאוף הזה, אני לא יודע להגיד, כי אני גם חושב שספולסטרה יכול להשתמש בשחקנים הלא מושלמים האלה לטובתו, אז יכול להיות שזה הגזמה להגיד שהם ניצלו בזה ששחקן שמרוויח 30 מיליון דולר בעונה הבאה לא היה בסגל שלהם, אבל...
נזכיר שזה שחקן שקלה 38 נקודות בפיינלס בעונת הרוקי שלו.
כן, בפיינלס בבועה, אבל כן, זאת אומרת, אני ממש מרגיש שהכוכבית הזאת היא קריטית לגבי סקורינג לפחות. אבל אז באמת נשאר לראות אם הוא יכול לעשות עוד צעד בהתפתחות שלו, במיוחד הגנתית. באטלר, איך כאילו אנחנו אוכלים את הדבר הזה, אני לא יודע.
כן, אני הרגיז אותי נורא, כאילו דיברנו על זה כבר, אני פשוט חייב לשחרר את זה עוד פעם, זה כאילו... כאילו, אם אתה משתלט על המשחק, משתלט על המשחק, כאילו, מה אתה מחכה לי לשתי דקות האחרונות, אני לא מבין את זה.
זה מה שדיברנו פעם שעברה, היה לנו עוד איזה פודקאסט עליו, שהוא באמת, כשבאטלר לא טוב, זה לא בגלל שהוא מחטיא זריקות, הוא לא גרוע כמו שקובי בריינט גרוע, שהוא פשוט, אני עולה, תמות נפשים פלישתים, ואני אחטיא 5 מ-24 מהשדה, כאילו, קלה 5 מ-24 מהשדה, או פשוט ראש בקיר, כאילו, באטלר, כשהוא גרוע, הוא פשוט פסיבי בטירוף, ודיברנו קודם על הסבלנות של ג'מאל מורי, גם לבאטלר יש את זה, אבל כשהוא פסיבי אז הוא מוסר בסוף, הוא לא זורק בסוף. והרגשתי במיליון הזדמנויות היום שהוא כבר הגיע לאיזושהי נקודה שהוא יכול לעשות ממנה נזק, ויכול באמת פשוט לנסות. האלטרנטיבה לא הייתה טובה יותר.
ברבע השלישי הוא כמעט לא נגע בכדור.
אבל אני גם נורא מפחד להגיד שאני כועס עליו. אני נורא מפחד להגיד שאני לא כאילו, שהוא לא בסדר, כאילו, אני רוצה להגיד, זה ככה זה נראה כלפי חוץ, מעניין אותי לדעת אם משהו אחר עובר בגלגלים שלו, אני חושב שזה קצת ה-DNA כדורסל שלו, שהוא לא מרגיש את זה, אז הוא מוסר, ומשום מה הוא לא הרגיש את זה היום, אבל בחיית, בן אדם, כאילו,
זה ה-DNA שהביא אותם לפה כביכול, אתה יודע, אני יכול להבין אותו, כאילו, למה הוא רוצה להמשיך את זה, אבל זה גם מה שאני אומר, כאילו, הנקודה שאני חוזר אליה, כאילו כנראה בשביל באמת לקחת אליפות, אתה צריך כאילו את העוד לבל הזה, כאילו את העוד, כמו שדיברנו קצת על יוקיץ', שהוא צריך לאמץ את הזהות שלו כסקורר, והוא עשה את זה קצת בסדרה הזאת, כאילו לא הרגשתי שהוא לא בנוח, תמיד יש איזו תחושה שיוקיץ' מרגיש לו בנוח, וזהו, והוא אימץ את זה מאוד מאוד מהר, כאילו אצל מיאמי הם כאילו לא יצאו מהזהות ההתקפית שלהם, והם היו צריכים. כאילו הם היו צריכים, כי ההתקפה שלהם לא הייתה מספיק טובה כדי לעמוד בקצב של דנבר. וזה למה אני חושב אתה יודע, יכול להיות ששנה הבאה דנבר לא יגיעו לגמר, ומיאמי כן יגיעו, ואז הם יפגשו קבוצה אחרת שהם כן יכולים להתמודד איתה עם הסגל הזה, אבל... ואז כאילו כל הדיון נראה אחרת, כי הרי בסוף זה כל מצ'אפים. אבל... זה פשוט לא מספיק, בעיניי זה לא מספיק, כאילו זה מספיק כדי להגיע לגמר, זה מספיק כדי לתת פייט, כמו שאנחנו אומרים, פשוט לא מספיק כדי לקחת אליפות.
כן, נראה לי שהנתיב הכי טוב של מיאמי, שהוא לא תלוי בהם, אבל זה, זה דמיין לילארד שכזה, יגיד אני רוצה לשם ויקופף את היד של הקבוצה שלו, כי יש להם את המשכורות להעביר בטרייד, ויש להם מעט מאוד נכסים ללוות אותם, ועם כוכב
וגם זאת ההזדמנות האחרונה שלהם לעשות טרייד כזה, כי משנה הבאה כבר אי אפשר לעשות אגרגיישן של סלריז, אז אתה לא יכול לעשות טרייד, אתה יודע, של הירו ואול הדיפו
וכל מיני כאלה. יכול להיות שהשעון דפק על זה יותר מהר ממה שאני, כאילו, אני עוד לא טרחתי להתעמק בזה. אבל כן, כאילו בשביל זה הם כן מאורגנים יחסית טוב, זאת אומרת יש להם את מיאמי, שזה מקום ששחקנים אוהבים, ויש להם את המשכורות, ויש להם את הקבוצה, ועכשיו הם צריכים איזה כוכב שיחליף את הירו, והם מסודרים.
כן, אני ממש מתרגש לקראת האוף סיזן, כאילו עכשיו, כי דנבר כאילו ברור שהיא בפוזיציה מאוד מאוד טובה לקחת אליפות, בעונה הבאה וגם בעונה אחרי זה, אתה יודע, בהיעדר פציעות, ויש, אתה יודע, עשיתי רשימה של איזה, מה זה, 12 קבוצות, שהן פוטנציאל כאילו ל... אתה יודע, בהינתן כל מיני מהלכים שהם יעשו, ובהינתן כל מיני דברים שיקרו ברוסטר שלהם, הם פוטנציאל לתת פייט, לפחות. שזה מילווקי, פיניקס, בוסטון, גולדן סטייט, ממפיס, אוקלאומה סיטי, לייקרס, קליפרס, סקרמנטו, פילדלפיה, מיאמי, קליבלנד. כאילו, כולן כאילו, דנבר היא, אני חושב שהיא לבל אחד מעל כרגע, חייבים לשים אותם שם, אבל יש המון המון כיוונים שאליהם האוף סיזן הזה יכול ללכת. ובהתחלה חשבתי לעשות אולי דראפט, כאילו מי הקבוצה שיכולה לאיים על דנבר, אבל זה קצת פוינטלס בנקודה הזאת שאנחנו נמצאים, כאילו לפני הדראפט, לפני הפרי אג'נסי, לפני כל הטריידים המטורפים שבטח יהיו פה בחודש הקרוב. אני פשוט נורא נורא מתרגש, זה עכשיו תקופה, כאילו, דווקא כשהעונה נגמרת, אני דווקא ממשיך להתרגש, זה כאילו, אבל זה כאילו כנראה הקסם של ה-NBA, שזה 20, זה ספורט של 365 ימים.
אני איתך לגמרי, ולהגיד לתמר, בת זוג שלי, שנגמרה העונה, אבל אוטוטו יש דראפט, ואני כאילו, היא כאילו כבר לא יכולה להסתכל עליי, וזה כל הזמן קם בלילה וזה, ועכשיו אני אומר לה, יש עוד, כאילו, העונה האמיתית מתחילה עכשיו, כאילו...
לא, אבל לפחות אתה לא צריך לקום בלילה, כאילו. לפחות אתה יכול, כאילו, לעשות את זה בשעות הנוחות
שלנו. נראה אם אני אקום לדראפט, כאילו, אם יש לי איך לראות את זה, אני אנסה כי זה כיף. אבל כן, ואולי גם בהקשר שלנו כפודקאסט, אנחנו רק מתחילים להתחמם מבחינתי, כאילו, האוף סיזן הזה, יש לנו, כאילו, דברים בקנה, אנחנו רוצים לעשות דברים... ואני מאוד מאוד מתרגש גם מזה שיש פחות אקטואליה אולי שהיא סובל, כאילו הכל סובל דיחוי יותר. אגב, מאוד יפה לנו שבמשחק האחרון של העונה הקלטנו 5 דקות אחרי שהמשחק נגמר, כאילו זה חשוב.
זה הזמן היחיד שיש לנו.
כן, בדיוק. אבל לא, סתם זה מצחיק. קיצר, כן. קיצור, אני מאוד מאוד מתרגש. מצידי, בוא נבחר MVP השבוע, הסוסים של יוקיץ' ו... כאילו הסוסים של יוקיץ' הם MVP, כי הוא לא זה, לא מעניין אותו כלום, כאילו לא אכפת לו שום דבר.
הם ה-MVP שלו, הם ה-MVP שלו, אז אנחנו הולכים איתו פשוט. יוננימוס MVP לחלוטין, אחלה דרך סיים את עונת 2022-2023, ואנחנו נתראה בפרק הבא שהוא יהיה בקרוב מתישהו, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו ממשיכים להיות פה בשבילכם, ושוב, אם יש לכם הערות, דברים שאתם רוצים לשאול, דברים שאתם רוצים להגיד, פשוט תגידו, ואנחנו נשמע אותם איפשהו שתגידו אותם. יאללה, תענוג. אורן, היה כיף. הרבה זמן לא הקלטנו, את האמת חשבתי על זה, לא דיברנו כל הסדרה, לא הקלטנו כל הסדרה בעצם.
כאילו,
הקלטנו אז עם ציפי את הפודקאסט הגנוז.
כן, הגנוז.
הפודקאסט שאין לומר את שמו, ומאז בעצם היה, אתה עשית לבד, ואני עשיתי לבד, והנה, כיף שחזרת.
הנה, הצטלבנו.
כן.
יאללה.
יאללה, ברכות לדנבר, ויאללה, ביי.